אוקיי, אנחנו נמצאים במעבר לדף פיוטט עמוד ב'. פיוטט עמוד א', למדנו את הסוגיה של כתב אגב כתב בשבת ובגט. בחלק השני של אותה סוגיה, בעקבות, זה התחיל בעקבות שאלה של ריש לקיש רבי יוחנן, ואחר כך המחלוקת רב ושמואל, עדים שלא יודעים לחתום, אז הצעה הייתה, הצעה של ריש לקיש להשתמש בדין של כתב אגבי כתב, לאפשר להם לחתום, על ידי זה שרושמים להם את החתימה שלהם. ריש לקיש הציע לעשות את זה בסקרה, ואחר כך הם יחתמו עליו בדיו, בהנחה שהדיו אגבי סקרה חיה בשבת, ולכן זה גם יהיה כתיבה לעניין כתיבה חדשה, לעניין יצירת החתימה. וזה רבי יוחנן אמר לו שלא, ואז הברייתא ממשיכה, סליחה, הסוגיה ממשיכה ואומרת, אז מה כן עושים? אז היו שם שתי הצעות, אחת זה להשתמש במי עבר, כמו במים בעצם, דבר שהוא הרבה יותר טוב מסקרה, הוא באמת לא כתב, והם יחשמו עליו את השם, כלומר הם יסרטו אותו כתב לעשות את החתימה שלהם. וההצעה של רבי יוחנן היה מקרעין. ראינו כבר את המחלוקת לפני שבוע. רש"י אומר מקרעין זה מסרטין. לא בדיו ולא במים, לא בשום דבר, אלא חורצים. שריטה את החתימה, ואז הם ממלאים את החריצה הזאת בדיו. תוספות לומד שמקרעין זה מת מקרעין. כלומר, עושים חור בנייר אחר. מסמים את הנייר עם השבלונה על גבי הגט, ואז הם ממלאים את כל השטח הזה בדיו. אנחנו נמצאים עכשיו בשורה האחרונה של י"ט עמוד א', אחרי שמביאים את הסיפור הזה, אז כתוב ככה, שתי שורות. וכן אורי לי רפפה לפפה תורה ברוק. הוא אמר לו שאפשר לעשות את זה, הוא אמר ברוק. אנחנו מיד נדון במה המחלוקת, אם יש מחלוקת בכלל, בין רב לבין שמואל. והנה מילי בגיטים, אבל בשטרות לא. אז ההתר הזה, ההתר לעשות חתימה על גבי חתימה, כלומר לעשות חתימה על גבי לא חתימה, על גבי ציור לא מחייב, ציור לא כתב, רוק, מים. עובד בגיטין, אבל לא בשאר שטרות. רש"י מסביר, בשאר שטרות יחזור אחרי העדים בקיים לחתום. לא עושים כולות. ורש"י בגיטין, דיבור הקודם, כבר הסביר, מה שאנחנו מעניקה בגמרא, למה בגיטין כן, משום איגונה. כדלקמן, דלא משכח, נסעדי בקי, בתוך כך יפרוש זה לים או ימות, ותזקק ליבם. הגיע שעת הכושר. שהוא נותן גט, אם אנחנו לא עושים את זה מיד, אז יכול להיות שהוא ייסע. כלומר, אני חושב שרש"י חושב על המיצוי של הגמרא, זה ניתן, אנחנו אולי מתגמים אצל המציאות נבח שלנו, שמדובר מישהו ששכנעו אותו, היא רוצה להתגייש והוא לא, אז שכנעו, ואז הוא נשבר, ואז אם לא נכתוב מיד, אז הוא יתחרט. אבל זה לא המציאות של רש"י מתאר, אז שמשתנה את המציאות של הגמרא יותר, שאנשים כותבים גיטין בגלל שהם הולכים לנסוע. ושכדי שהיא לא תהיה באמת אגונה, כדי שלא תהיה אגונה שהוא אולי ייעלם, הוא ייעלם בתוך הנסיעה הארוכה הזאת, אז אנשים נותנים גיטין בכוונה לפני כן, אבל אם הוא לא יכול לתת דגט, אז הוא צריך לנסוע, המטוס מחכה. ואז היא באמת תתאגן עד שהוא יחזור, אם הוא יחזור. אז לכן, הכילו בגיטין, יש רק שני אנשים שיכולים לחתום, הם לא בקיים, אז יחתמו בשיטה המוצעת, אבל בשיטה השטרות, לא יכול, זה לא כזה נורא. דבר הגמרא מביא מקור לדבר הזה, דהו דעבד עובדה בשעה השטרות, לנגדי רב כהנה, לא עושים את זה בשעה השטרות, רב כהנה אפילו העניש את מי שחתם או מי שסידר את זה. ולא נקרא את הגמרא, עכשיו הגמרא מביאה ברייטה שתולה את זה המחלוקת אם עושים מקרין או אודיו, או רוק, סליחה, בתנאים. וגם שם כתוב, אמר רבי שמעון בן גמליאל, באמת מור מגיטי נשים, אבל בשחרור עבדים, בשאר כל שטרות, אם יודעים לקרות ולחתום חותמים, ואם לאו אין חותמים. קר ימן דחה שווי. פתאום נכנס כאן בפתע שיקול נוסף, שעדים שיודעים לקרוא ולחתום. זה שני דברים שונים. יש אנשים שיודעים אולי לחתום ולא לקרוא. יכול להיות שגם הפוך. אז פתאום כתוב שגם מי שלא יודע, אז קוראים לו. זה כמו אומרת שחיסורים יחסו. יש כאן שני דברים שונים. עדים שלא יודעים לקרוא, קוראים להם. ועדים שלא יודעים לחתום, אז עושים להם את הפטנט שלמדנו בעמוד א'. בסוף, כתוב מפורש שפוסקים הלכה, כי רב שמעון בן גמליאל, אבל הני מילי בגיטי נשים, אבל שחרורי עבדים בשאר כל שטרות, אם יודעים לקרות ולחתום, חותמים, ואילו אין חותמים. אמר בלזר, מתי משה בן גמליאל, שלא יבינות ישראל עגונות. אמר רב, הלך משה בן גמליאל. ורב גם דה משמע דה רב אמר, אין הלך משה בן גמליאל, אלא כמן קרבנה, והוא עבדו דה עבדו קשה שטרות ונהג דה רב כהנה, תראו גם אקריה. יש מחלוקת ראשונים מעניינת לגבי מה המסקנה. ההבדל בין גיטין לשאר שטרות זה לא יודעים לקרות או לא יודעים לחתום. כי למעשה נוצר כאן ששתי נקודות שונות בדברי רבן שמעון גמליאל. וכתוב אחר כך הלכה בשם גמליאל ואין הלכה בשם גמליאל. אז במה מדובר? באיזו מחלוקת? אבל השיטות הן ברורות. עכשיו, מה אנחנו צריכים להבין? צריכים להבין, או דרך המחלוקת הזאת, אנחנו מגיעים למחלוקת נוספת. הלכה למעשה, רוב הראשונים לומדים שמדובר באמת בנושא מקורי שלנו. עדים שלא יודעים לחתום. אז בגיטין מחתימים אותם על ידי השיטה המוצעת, על ידי הרוק, ובשאר שטרות לא. פשט הפשוט, כך אומר הרשב"א במפורש, וזה גם מה שהיינו מצפים לאור הסוגיה של לפני שבוע. לחתום אגבי רוק, זה באמת מצוין. ריש לקיש הציע לחתום אגבי סיקרה, על פי הגמרא הדין בשבת, שדיו אגבי סיקרה חייב. אז אומר שהחתימה העליונה היא שונה מספיק וטובה יותר, ולכן זה נקרא חתימה. ולכן גם היה צריך להועיל לחתימה. רבי יוחנן ואמר, לפי הפשט של רשי, אני לא בטוח שדין בשבת הוא נכון, ולכן זה לא יהיה נכון בחתימה. אבל דיו אגבי מי, דיו אגבי רוק, זה בטוח חייב בשבת. אז אין מה לפקפק, והגמרא אמרה שמשווים חתימה לשבת. ולכן זה אומר שלפי הסברה אפשר לחתום אגבי רוק. אז למה לא בשעה שטורת? התשובה היא שזה חומר. כלומר, לפי ההיגיון ההלכתי זה בסדר. ולכן בגיטין זה באמת בסדר. אבל בשעה שטורות החליטו מה פתאום, אנשים שלא יודעים לחתום, למה לעשות לו פטנטים? בעיה שלך. זה לא מכובד, לא יודע, החמירו מדרבנן לדרוש עדים שיחתמו לבד בשעה שטורות, אבל זה חומר. חומר בשעה שטורות. ובגיטין הולכים לפי הדין. זה הפשט הפשוט. למה לא מחמירים בגיטין? כי משום עיגונה, כלומר, כיוון שכל הדין הוא חומרת הרבנן, אז הם אמרו, הם לא מחמירים, לא יפה להחמיר, לא חומרה כזה מחויבת בגיטין, כי זה פוגע בדבר חשוב מאוד, עיגון האישה. אולם הרמב״ם לא לומד ככה. הרמב״ם מביא את הדין הזה בהלכות גירושין. וכך הוא כותב. פרק א', הלכה חב ג'. הרב שואל, למה החמירו? לא כתוב. לא כתוב בגמרא, וגם הראשונים לא בדיוק כתוב. אני חושב שלא אהבו המרצים. אני לא יודע מה בדיוק הסיבה. זה לא חומרה, זה לא יחמירו בגלל שיביא לידי שהוא קלקול. פשוט אמרו שאדם שלא יודע לחתום, שלא יחתום. לא, אני לא חושב שיש בעיה הלכתית, אבל חשבו, זה לא מכובד. החמירו, אמרו, אנחנו רוצים אנשים נורמליים לחתום, לא מי שעושים לו קונצים כאלה. אם בחתונה שלך היית מציע לרב שהעדים שיחתמו על הכתובה לא יודעים לחתום, אז ביקשתי מהרב לעשות לו רוק לפני כן, אני חושב שהוא היה אומר לך, נו, תביא מישהו נורמלי. אני סתם מנחש, לא כתוב באף אחד שראיתי איזושהי סיבה מיוחדת. לא, מיקי, למה חותמים? אני יודע. למה חותמים? אבל זאת נקרא חתימה. למה אנשים שלא יודעים לחתום, שלא יחתמו בשיטה המוצעת? אז אני אומר, לפי הרשב"א, השיטה המוצעת היא שיטה טובה. אתה חייב בהלכות שבת, ולכן זה חתימה עכשיו. מה זה חתימה? הם כתבו את שמותם, הם כתבו, כי זה נקרא כתב. זה כתב בשבת, ולכן זה כתב גם כאן. בשאר שטרות, אמרו, לכתחילה, תעשה ככה. מה שמעניין, אני אוסיף מיד, שזה מסביר למה הביאו פעמיים את הסיפור הזה שרב כהנה, רב גמדה, לא, רב כהנה, נגדי למען דעביר עובדה בשאר שטרות. זה קרה מקרה בשאר שטרות, רב כהנה הלקה אותו. נגדי, נתן לו מכות. למה צריכים לכתוב את זה? כי הייתי אומר, טוב, החמירו, אז לכתחילה, רוצים עדים יותר טובים. אבל בטח בדיעבד זה קשר, יכול להיות שבאמת קשה בדיעבד, אבל לא מבטרים כל כך מהר. כלומר, הוא הניש, וזה קצת מוזר, שמנישים על בעיה משפטית. הם לא עברו עבירה, העבירה שהם עברו זה שהם לא עשו את מה שאמרו להם. כן, הם לא קימו דברי חזל, אבל תגיד שהשטר פסול לכתחילה, או פסול אפילו בדיעבד. אז כאן החמירו בזה, אני חושב שזה בא, אני לא יודע למה החמירו כל כך, אבל כותבים את זה כדי שנבין שהחומר היא רצינית, לא, כי יש מקום להגיד שהחומר היא לא רצינית. כך כותב הרמב״ם, פרק א', הלכה חב גמר. העדים שחותמים על הגט צריכים להיות יודעים לקרות ולחתום. אם אינם יודעים לקרות, קוראים בפניהם וחותמים. והוא שיכירו לשון הגט. אז זה הדין הראשון, אם לא יודעים לקרוא, אז קוראים להם, ואז הם יכולים לחתום. ואם אינם יודעים לחתום, רושמין להן הנייר ברוק, וכיוצא בו מדבר שאין רישומו מתקיים, והן כותפין על הרושם. אז אומר הרמב״ם, מה שכתוב בגמרא, כן? עדים שלא יודעים לחתום בגט, אז עושים להם ברוק, ואז הם חותמים על גבי הרושם. מה זה רוק? דבר שלא מתקיים. כלומר, דבר שאיננו כתב. כי אם זה היה כתב, אז זה בטח לא היה מועיל. כי זה לא כתב בשבת, לא, הם לא כתבו, הכתב העליון איננו כתב. אז עושים לגבי הרוק. ואין עושים כך בשעה שטרות. בינתיים זה ציטוט של הגמרא. עכשיו החלק. קל הוא שהקילו בגיטי נשים, כדי שלא יהיו בנות ישראל אגונות. עד עכשיו זה ציטוט של הגמרא. בגיטין הקילו, בשעה שטרות החמירו. מוסיף הרמב״ם, הועיל וחתימת העדים בגט מדבריהם, כמו שביארנו. הרמב״ם, הסיבה שהקילו משום אגונה, יש כאן שני משומים. הם הקילו כדי שלא יהיו בנות ישראל אגונות, הועיל וחתימת עדים בגט מדבריהם. מה הכוונה? למדנו את זה בפרק 9. עדי מסיר הכרתי, לא צריכים עדי חתימה, אבל תקנו מדרבנן, משנה בפרק 5, משום תיקון עולם, שיהיו עדים חתומים על הגט, כדי שאישה יכולה אחר כך להוציא את הגט, ולהוכיח שהיא מגורשת, ולא תצטרך להביא את העדי מסירה, שכבר הלכו לכם, הלכו להם למנת הים, או שמתו. אז אומר הרמב״ם, מי דינה דיורייתא בכלל, לא צריכים עדים לחתום בכלל. ולכן, הקילו משום אגונה. כלומר, יוצא לפי הרמב״ם, שאם החתימה הייתה צורך דיורייתא, לפי רבי מאיר, ועד חתימה קרתי, או שאין עדי מסירה ואנחנו פוסקים, הרמב"ם פוסק שגם לפי רבי אלעזר, אז עדי חתימה קרתי. אם העדים האלו הם חיוניים והכרחיים, אז זה לא היה מועיל, לא בגלל חומרה, אלא מדינה. הרמב"ם הפך את כל הסדר כאן, הרשב"א לומד שמדינה זה טוב, והחמירו בשעה שטרות, ולא החמירו בגט. הרמב"ם אומר, מדינה זה לא טוב. והקילו בגיטין למרות שמדינה זה לא טוב. איך אפשר? לכן הרמב"ם שואל את עצמו, איך אפשר להקל בדבר שעל פי דין זה לא טוב? אז הוא אומר, כי מדין אמיתי לא צריכים את זה בכלל. החתימה איננה חתימה, אבל לא צריכים חתימות. ולכן, לצורך, כי תינה שם, שזה הכל, הכל הדין הוא דין דרבנן, להביא חתימה, אז אתה יכול להביא גם חתימה שאיננה חתימה. תביא חתימה שהיא חתימה על גבי חתימה, חתימת רוק, ואז זה בסדר. אז יוצא אפילו לרמב״ם שיש איזושהי סברה שאנחנו לא פגשנו, שמי שחותם על גבי סימן של רוק, לא חתם. החתימתו פסולה מדינה. בשאר שטרות זה פסול מדינה. ובגט, היא כאילו, בתנאי שיש לך ידי מסירה, כלומר יש גם נפקא מינה, אם אין ידי מסירה, והרמב״ם אומר שאפשר לגרש בלי ידי מסירה, אם יש ידי חתימה, כמו שלמדנו, אז, אבל אז יצטרך עדים שיודעים לחתום. אם הם חותמים על גבי רוק, זה לא יהיה טוב. מה הסברה? בגמרא שלנו אין סברה כזאת. הגמרא בעמוד א' דיבר רק על כתב אגבי כתב. אבל כתב אגבי לא כתב. צריך להיות טוב. אני חוזר ומדגיש. ריש לקיש רצה להכשיר במפורש אפילו כתב על גבי דיו אגבי סיקרא. וכל הסיבה שלו זה בגלל ש... טוב, דיו אגבי סיקרא זה בעצם כתב אגבי כתב, אבל כתב טוב אגבי כתב לא טוב. אבל כתב אגבי לא כתב, כתב אגבי רוק, היה צריך להיות בסדר. כבר ראינו שהרמב״ם למד את תשובת רבי יוחנן לריש לקיש בעמוד א' בצורה אחרת מרש"י. וכי מפני שאנו עושים מעשה, כי משום שאנחנו מדמים נעשה מעשה, לא כפי שרש"י למד שגם בהלכות שבת אני לא בטוח שדיו אגבי סיקרא חייב, אלא הרמב״ם אומר דיו אגבי סיקרא בשבת חייב, ובכל זאת בגט זה לא מועיל. כלומר, מפני שאנחנו מדמים שבת לגט, אז נלך עד הסוף בדימוי. זה אומר שלמרות שזה כתב בשבת, זה לא טוב לחתימה. מה הסיבה? אז עמוד א', למדנו את זה, חיפשנו סיבה למה דיו אגבי סיקרא, זה לא חתימה, למרות שהוא כתב. אבל עכשיו המשימה שלנו יותר קשה, אנחנו צריכים להסביר למה דיו אגבי מים, זה לא חתימה. וזה בטוח כתב. אז מה יכול להיות הסיבה? שזה לא נחשב לחתימה. זה כתב, נגיד, אני נצרף את שני המקרים. מי שיחתום על גט בשיטה הזאת בשבת, הוא חייב דיני שבת, אבל לא חתם. כלומר, הוא כתב ולא חתם. אין כאן חתימה. גט לא חתום, למרות שהוא כתב את השם שלו. כתיבה שמחייבת אותו בלכות שבת. מה הסברה? אז הסברה שמציעים, אני הזכרתי את זה לפני שבוע, עכשיו אני רוצה לבדוק את זה במקרה הספציפי הזה של מים. הסברה שמציעים, זה עולה על הראש, שלחתום זה לא לכתוב. זה מאוד הגיוני. שטר כשר הוא לא שטר שיש טקסט ויש שמות של אנשים. וגם לא שטר שיש טקסט ויש שמות של אנשים שנכתבו על ידי אותם בני אדם. כן, זה ברור שזה צריך, מישהו אחר לא יכול לחתום בשבילי. זה לא נכון. מה זה חתימה? זה לא ששמתי את השם שם. אני אביא דוגמה. מה יהיה אם האנשים חתמו קודם, אחר כך כתבו את הגט? כולנו מבינים זה לא יהיה טוב. או שניקח את המקרה שמובא בגמרא הזאת. הדין החדש שלמדנו היום. עדים שלא יודעים לקרות, לא יודעים לקרוא, אז קוראים לפניהם. אני שואל, למה עדים שלא יודעים לקרוא, צריכים לקרוא בפניהם? למה לא יכולים לחתום? הם יודעים לחתום, אז אמרו להם, שימו את החתימה שלכם כאן, תחתמו פה, חתמו. למה שטר, למה יש בעיה? הגמרא לא מסבירה. יודעים שלא יודעים לקרות, צריכים לעשות משהו. מה עושים? קוראים בפניהם, מוסיף הרמב״ם, כמובן קוראים בפניהם בשפה שהם מבינים. זה כל כך, זה פשוט. הרמב״ם מוסיף את זה. והם הוא שיקירו לשון הגט. יודעים שלא יודעים לקרוא סינית, כי הם לא יודעים סינית, זה לא יעזור לקרוא להם. מה הסיבה שיודעים צריכים לדעת את תוכן הגט שעליו הם חותמים? ואני מוסיף, דבר פשוט, הם צריכים לדעת את תוכן הגט שהם חותמים עליו לפני שהם יחתמו. אז מה התשובה? פשוט. כי מה זו חתימה? זה לא השם שלי שאני כתבתי. חתימה זה שאני אומר, מה שכתוב פה, זה אני אומר את זה. זה אימוץ של התוכן שם. גם כשאני, אני אגיע למה שמיקי אומר עוד מעט, לא נכון. זה לא, אין לא היה עוזר, אחד קורא בפניהם לפי הרשב"א. זה לא מישהו מעיד מפי עד. מה איזה בעיד? הם חותמים. העד צריך לדעת מה הוא חותם, כי אחרת הוא לא עשה כלום. לחתום זה להגיד, אני המחבר, אני הביילים, אני עומד מאחורי מה שכתוב פה. אם אני שולח מכתב, אני חותם, זה, זה, זה בגלל שאני כותב לך את הדברים האלו. אם אני חותם על מכתב שמישהו אחר כתב ואני לא קראתי אותו, אז זה שטויות, אני לא חתמתי. בטח יש אנשים, בוסים כאלו, המזכירה כותבת את המכתב והם חותמים. זאת לא חתימה, זה עובדים עלינו. חתימה זה אומר שאני זה שאומר את מה שכתוב למעלה. אז הם צריכים לדעת מה, על מה הם חותמים. לחתום, לשים את החתימה שלך, להדביק את החתימה שלך על נייר. ובאותו נייר יש גם את הטקסט. זה לא חתימה. אז על פי זה, הרמב״ם אמר דבר נוסף. זה פשוט, זה ממש הפשט בגמרא, שאינם שאינם יודעים לקרות, קוראים להם. זה דבר שהוא פשוט. אם הם לא יודעים מה הם חותמים, אז הם כתבו את השם, אבל הם לא חתמו את השם. חתימה זה אימוץ. אבל על פי זה עולה הסברה הבאה. ולמה חתימה זה אימוץ? אז כדי שהחתימה תהיה חתימה, אתה צריך לצייר אותו. לא מספיק שכתבת אותו, אלא הצורה שיש שם, אתה קבעת אותו. אבל אם מישהו אחר צייר לי את הכתיבה שלי, הוא עשה לי שבלונה ואני מילאתי אותו, אז למרות שבדיני כתיבה זה כתיבה, כי אני זה שהדבקתי את הדיו במקום הזה ויצרתי עוד. שבת אתה חייב. אבל זה לא החתימה שלי. זה השם שלי. ואני כתבתי אותו. אבל זה לא החתימה. החתימה צריכה להיות אישית. כיוון שהידי החתימה, אני בעצם מכניס את עצמי לתוך הנייר. אני שם את הפה שלי שם. אני זה שמדבר. אז החתימה צריכה להיות אישית. עכשיו, אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. כי אפשר להבין את זה בשתי צורות. הרעיון שאנחנו עכשיו אומרים ברמב״ם, אז הוא פירוש אפשרי, לא הכרחי, אבל פירוש סביר מאוד בירושלמי, שקראנו לפני שבוע, ונקרא אותו עוד פעם. בירושלמי יש אותו סוגיה, על המשנה שלנו, פרק ב', משנה משנה ג', ויש אותו מחלוקת, שאצלנו זו מחלוקת רב ושמואל, ושם זה ריש לקיש ורב יוחנן, ריש לקיש אמר רושם לפניהם בדיו, והם חותמים בסיקרא, בסיקרא והם חותמים בדיו. אמר לרב יוחנן, בני שאנו עוסקים בהלכות שבת, אנו מתים את אשת איש, אלא מביא נהיה חלק ומקריה לפניהם וחותמים. אז רב יוחנן הוא כמו רב, מקריה, וריש לקיש הוא כמו שמואל, שברוק. ואז שואל הגמרא, ולא כתב ידו של ראשון הוא? איך זה מועיל? הלא זה כתב ידו של ראשון. מה פירוש המילים? פירוש, אני חושב, מאוד מתקבל. זה פשוט עולה מיד בראש, זה שבשיטה שאתה מציע, נגיד מקרין, אני עושה שבלונה בנייר אחר, שם את הנייר הזה על הגט, מה הידים עושים? פשוט הם צובעים, הם לא צריכים לעשות כלום. הם שופכים דיו, נרמים את הנייר, ויש שם חתימה מצוינת. ולא כתב ידו של ראשון אין. זה לא כתב ידן. זה מעשה ידן. אבל זה לא כסב ידן. זה לא האוטוגרף. זה לא צורת הכתב יד שלו. זה כתב ידן של ראשון. בלשון הגמרא, כדי לכתוב, אני יכול לכתוב בכתב יד שלך. אבל אני לא יכול לחתום בכתב יד שלך. עכשיו, למה לא? אז תוספות בדף ת' עמוד ב' הביא את הירושלמי, ממש ציטט את הירושלמי, וכתב, דבי מתחיל, מקרין להן נהיה חלק, ת' עמוד ב', בסוף התוספות, אומר, בירושלמי פרך, ולא כתב ידו, כתב ראשונה הוא, זה לא כתוב, כתב ידן של ראשונים, תוספות גורס, ולא כתב ראשונה הוא, פירוש, ואין הגט יכול להתקיים בחותמיו. כמו התוספות אומר, יש כאן בעיה טכנית. חתימה, צריכים אחר כך להשוות, צריכים אחר כך לזהות אותו. להתקיים בחותמיו, כלומר, אם השטר יגיע, ולא הבן אדם, העדים הם לא כאן, הם לא בחיים, אז איך אני יודע שזו באמת חתימה? אולי הבעל או האישה זיפו את החתימות האלו. אז אני צריך לזהות את החתימות. איך זה עם חתימה? משווים את זה לחתימה אחרת. כלומר, זה התפקיד של חתימה בימינו. אני חותם עוד צ'ק, אז בבנק משווים את זה, הלוואי, בבנק אמורים להשוות את זה לחתימה שיש להם במאגר שלהם. אז אם הם לא חותמים לבד, הם חותמים בשבלונה, אז אי אפשר לזהות את החתימה. כלומר, התוספות אומר, הוא אומר את הנקודה שאני הסברתי, חתימה צריכה להיות אישית, אבל הוא אומר למה? כדי שנוכל לזהות אותו. קיום שטרות, לזהות את זהות החותמים, הוא דין דרבנן. בדיוק ראית לא צריכים. כלומר, הוא אומר את זה הרבה פעמים, קיום שטרות דרבנן. טוב, יכול להיות שזה הפשט בירושלמי. אבל אני רוצה להציע שירושלמי הוא דיורייטה. זה לא בגלל לקיים אותם החותמיו, זה דין עקרוני, חתימה, אני לא צריך לעשות את זה. וגם אם רוצה לעשות את זה, יש עוד דרכים, שהם עצמם יבואו ויגידו, זה חתימתנו. זה לא משנה. חתימה צריכה להיות דבר שאתה ציירת עצמאית. כי אחרת זה רק השם שלך. ולא מעניין אותי מי חתם אותו, אם אתה או מישהו אחר. זה רק השם שלך, ואני צריך שיהיה כאן אתה. על ידי החתימה, אני אומר, אי אפשר להתפיס חתימה. צריכים לכתוב אותו. הגט הוא כתוב, אבל החתימה תהיה כתוב בכתב יד, כי אם זה לא כתב יד, זה לא חתימה. זה צריך להיות אישי. אני מציע שזאת הספרה. עכשיו, זו הספרה בירושלמי. אז התנפלו על ירושלמי, ואמרו, זה מתאים מאוד לרמב״ם. כי הרמב״ם אומר, בניגוד לפשט הפשוט שגמר בחף עמוד א', שמי שחותם אגבי רוק, זה פסול מדיורייטה. זה לא מה שחשבנו פשט הגמרא. הרשב"א אומר, זה לא פשט בגמרא. ירושלמי רק, הבבלי רק אומר לפי הרשב"א, שזה פסול בשאר שטרות מדרבנן, וקשר בגט. אבל הרמב"ם אומר, לא, זה פסול כחתימה בכל מקום. זה קשר בגט, רק בגלל שלא צריכים לחתום הגיטין בכלל. אז מה הפסול? זה לא כתב אגבי כתב. תשובה, זה לא כתב אגבי כתב, זה כתב לא חופשית. זה כתב לא עצמאית. זה כתב ידן של ראשונים. ולכן הרמב"ם פסל לחתום על גבי רוק, לחתום, אני אגיד את זה בצורה יותר כללית, הרמב"ם פסל חתימה מודרכת. החתימה צריכה להיות חופשית. אז מי שלא יודע לחתום, אז הוא תקוע. כי חופשית הוא לא יכול לעשות, כי הוא לא יודע לעשות. וזה שאנחנו מדריכים לו את השיטה, זה מקלקל את החתימה. זה הפשט ברמב"ם. כלומר, לסכם, כתב אגבי רוק, כתב אגבי כתב, חתימה אגבי חתימה, יש שתי בעיות. יש בעיה של כתב אגבי כתב, לא אגבי כתב, וזה כבר מחלוקת של רב יהודה, ורבנן, וריש לקיש, ורב יוחנן, ושבת, וכן הלאה, טוב, תגיע למסקנה שאתה רוצה להגיע. זה למדנו לפני שבוע, האם כתב עליון אגבי כתב, או כתב תחתון אגבי כתב. סליחה. הפתרון לבעיה הזאת, זה שהכתב התחתון לא תהיה כתב. כתב אגבי רוק, אין בעיה של כתב אגבי כתב. סליחה. אז עכשיו זיהינו, המצאנו, בעיה חדשה. לא בגלל כתב אגבי כתב, אלא בגלל חוסר הכתב ידן של הכתב העליון. כיוון ש... לא בגלל שהוא נמצא על גבי כתב תחתון, אלא בגלל שהוא היה צמוד בצורתה החתימה הייתה צמודה בצורתה לכתב התחתון. אוקיי, זה פשט מאוד מקובל ברמב״ם, מיטב ידיעתי זה פשט הנכון ברמב״ם. אבל אני רוצה לחקור בדיוק את הפסול החדש הזה. נקודה מעניינת מאוד, שזה לא מחייב את הרמב״ם. אני אומר, זה מצב את זה בירושלמי, וזה לא אומר שהרמב״ם לקח את זה מירושלמי. הוא לא יובין את זה עצמאית. בירושלמי, השאלה הופיעה רק אחרי רב יוחנן. לא בטוח שזה מחייב משהו, אבל כך כתוב, ריש לקיש אמר ראשים לתניהם בדיו, והם חותמים בסיקרא, בסיק ואין חותמים בדיו. יש לו כשלא רוק אומר על גבי רוק, הוא חושב שאפשר לחתום גם על גבי סיקרה. זה שיטתו שלמדנו, שדיו גבי סיקרה זה גם כתיבה. עונה רבי יוחנן, מפני שאנו עוסקים בהלכות שבת, אנו מתים את אשת איש, אלא מביא נייר חלק ומקריה. שואל הגמרא, ולא כתב ידו של ראשון הוא? יש לי קצת הרגשה ששאלו רק על רבי יוחנן, לא שאלו ריש לקש. למה שיטת רבי יוחנן, אז הרמב"ם הוא לא ככה, הרמב"ם מפורש, כתב על גבי דיו זה פסול. אבל אני הרגשתי שהירושלמי שאל רק לגבי, אחרי שרבי יוחנן אמר, מקריה קפצו ויאמר, ולא כתב ידו של ראשון הוא, אז לחתום על הקרע, זה כתב ידו של ראשון. לחתום על גבי דיו, זה לא כתב ידו של ראשון. לחתום על גבי רוק, או דיו, או סיקרה, זה לא כתב ידו של ראשון. למה לא? אז אמרתי, אני אומר ספרה, אני אגיד לכם את האמת, אמרתי את הספרה הזאת, כי אפשרות. ולאט לאט שוכנעתי, אני ממש מאמין שזו ספרה נכונה, אבל זו לא ספרת הרמה. חשבתי ספרה כדלהלן, הבעיה של לצייר את, את החתימה שלך, זה לא מה שאנחנו חושבים היום, שכל חתימה של כל אחת צריך להיות אינדיבידואלית, ובר זיהוי, זה אולי התוספות. אבל על פי דין, אני חושב שמישהו חותם על שטר, והחתימה שלו השתנתה, זו לא החתימה של אתמול. אז השטר פסול? לא שמענו, לא ראינו. זה מקשה על הקיום שטרות, אבל הוא חתם. אני אגיד משהו אחר. נניח, עדים לא יודעים לחתום. אז אני, יש לי שיטה שלישית שמופיע בגמרא. אני חותם להם על הלוח בכיתה. והבן אדם הזה הוא חקיין מאוד מאוד טוב. אז הוא מחכה. הוא מסתכל שמה, והוא חותם אותו דבר בדיוק. אז זה יהיה פסול. לפי הירושלמים, לפי הרמב"ם, זה יהיה פסול. זה לא אינדיבידואלי, אבל הוא זה שצייר. הוא צייר על פי ההדרכה החיצונית. להעתיק את הכתב יד, הדין שאני אומר, זה לא צריך להיות ייחודי, זה צריך להיות שאתה לא רק שמת את הדיו, אלא גם ציירת. למה ציירת ככה? זה לא מעניין אותי, זה כבר, אי אפשר להגיד דין כזה. העיקר הוא שהוא הסתכל שמה, אבל מה שיש על הלוח לא יצר את הצורה פה, זה נכנס לו לראש, והוא יצר מה שיש פה, בגלל שהוא רצה לעשות כמו שיש על הלוח. אז לפי זה, יש הבדל גדול מאוד בין לכתוב על גבי רוק, שאז, נכון שזה מתחת, אבל עדיין אני בוחר איפה לשים את הדיו שלי. אני בעצם מתיק, אני לא מתיק מהצד לכאן, אני מתיק מלמטה לכאן, אבל איפה נמצא הדיו? לא איפה שהיה מים. נכון, איפה שהיה מים, אבל לא בגלל שהמים קבע את הצורה, המים אמר לי איפה לצייר. הסיפור בשבלונה, בקרע, לדעתי הפשוטה היא שעושים את החתך הזה, אז שמים את זה, ואז הידים עוצמים עיניים, הם פשוט שוטפים את הכל, לוקחים מברשת וצובעים את הכל, ואז מרימים את השבלון, ויש שם חתימה. אז הם לא עשו את הצורה. מה עשה את הצורה? הקרע יצר את הצורה. וזאת לא חתימה. זה מסביר, אם אני צודק בדיוק, למה יש שאלה על רבי יוחנן. רבי יוחנן נראה יותר טוב מריש לקש. כי בריש לקש יש משהו למטה, הוא כותב עליו. ברבי יוחנן אין שום דבר למטה, אין למטה. זה נייר אחר, אתה זורק אותו, ועכשיו יש לך רק נייר ודיו. שום כתב אגבי כתב. הבעיה שכתב אגבי כתב, אגבי פסול כתב אגבי כתב, אז רבי יוחנן יותר טוב מריש לקש. הוא חולק על ריש לקש. כתב אגבי סיקרה, אומר רבי יוחנן, זה לא טוב. כי זה לא כתיבה בשבת. אבל כתב אגבי אוויר, כתב אגבי חור, זה בטח כן טוב. אז מקרן זה יותר טוב מדיו אגבי משהו, מבחינת דין דיו אגבי דיו. אבל מבחינת הדין של כתב ידן, כתב ידן של ראשונים, אז אני חשבתי, על פי מה שכתוב בה ירושלמי, שמקרן זה יותר גרוע. כי במקרן הקרע קובע את הצורה, ועל גבי מים, המים רק מציעים. אם רציתי, אני יכול לעשות את זה יותר רחב או אחרת. אני בחרתי להצטמצם לצורה של המים. עכשיו, הירושלמי ששאל שאלה, יש לה גם תשובה. זאת עוד סיבה להגיד שרמב"ם לא מצטט ירושלמי, כי אז במקום לפסול, היה צריך להגיד את התשובה לפסול. התשובה של הירושלמי הוא, אלא מרחיב לפניהן את הקרע. רואים שמדברים על קרע ולא על מים. מה, למה מרחיב לפניהן את הקרע? מה הפשט? עושים קרע מאוד רחב, ואז הם לא צובעים את כל החור. הם כותבים בתוך החור. אז נכון, זה עונה גם על הקושיה המקורית, איך שהבנו. עכשיו יוצא שהצורה שהם מצרים הוא לא זהה לצורה של הקרע. הם עשו את זה בין הצורה, אבל כיוון זה יותר צר, הוא גם לא זהה לו. וכמובן זה עונה על השאלה שלי. כי הם לא, הם ממש קובעים את הצורה על פי הדרכה חיצונית, אבל הם לא ממלאים את כל השטח סתם בלי להסתכל. הרמב״ם לא מביא את זה, לא מביא את התשובה, וממילא הרמב״ם לא יכול ללמוד כמו שאני הצעתי. כי הרמב״ם, כפי שהסברנו, פוסל מדיאורייתא דיו אגבי מים. לא מדרבנן, לא בשאר שטרות, הוא פוסל אותו גם בגט, אילולי הייתי צריך לחתום בגט. אז הוא פוסל אותו מדיאורייתא, זה לא חתימה אפילו אגבי מים. וזה לא מה שאני אמרתי, אני אמרתי שאגבי דיו, אגבי סיק, אגבי מים, זה כן חתימה, רק מילוי חור זה לא חתימה. אז הרמב"ם סובר שזה לא זה צריך להיות באמת אישי. ובניגוד למה שאני הצעתי, שזה צריך להיות שהאני עשה אותו. הרמב"ם צריך להיות אישי, ולכן גם אגבי מים, אתה לא עשית את זה. לא בגלל שהמים עשה את זה, אתה עשית, אבל לא, בסופו של דבר, הצורה לא באה מהבחירה שלך, אלא העתקת צורה של יהודי אחר. וזה פוסל את זה מלהיות כתב ידע. אוקיי? אז אני אומר, אני חושב שזה פשט טוב בירושלמי, אבל זה לא פשט טוב באף ראשון, כי רק הרמב"ם סובר ככה, והוא לא למד. או לא למד את הירושלמי ככה, או שלא למד את הדין בצורה שאני הצעתי, למד אותו קצת אחרת. בכל מקרה, יש לנו שתי גרסאות לרעיון הזה, שהעתקת חתימה בצורה זאת או אחרת, כן? בצורה החמורה שאני אמרתי, בצורה הרחבה יותר של הרמב"ם, איננה חתימה. כלומר, יש הבדל בין לכתוב לבין לחתום. ורוב הראשונים חולקים על כך. וריש לקיש בטח חולק על כך. רוב הראשונים סוברים שלחתום זה לכתוב במקום הנכון. אבל אין דרישות נוספות בחתימה שאין בדיני כתיבה. שאלה, רחל, אבל אם כתיבה אגבי רוק הוא בכלל לא חתימה, למה זה בית בגט? אפילו אם העדים בגט הם רק דרבנן, זה בכלל לא חתימה. בסדר, זה כולה. כלומר, אם יש דרישה מדרבנן, וזה עלול לגרום לאיגון, אז מבטרים. זה בדיוק הנקודה. יש הרבה דוגמאות כאלו. כיוון שהדין הוא זהו רק דרבנן, אם זה היה דאורייתא, לא יכולתי לעשות את זה. כלומר, זה רק דרבנן, אז אני מאפשר לך לשמש בשיטה פסולה. בשיטה פסולה. בסופו של דבר, זה לצורך התיקון עולם, לצורך זה שהאישה תוכל אחר כך להוכיח, זה בסדר. יש כאן חתימה, אנחנו מאמינים, למדיאורייתא מאמינים לחתימה הזאת, ולא נחשוש, ניתן לה להתחתן. אם היה צורך אמיתי בחתימה הזאת, כלומר, איזה חתימה קרתי, אז היא לא הייתה מגורשת. לא שייך בכלל לשאול, כלומר, כששואלים למה משהו מדרבנן, לא צריכים לקיים את כל התנאים, השאלה למה זה לא למה ספרה, אלא למה סיבה. מה הסיבה שכאילו? הדין הוא שזאת לא חתימה, אבל לצורך החומרה דרבנן זה כן חתימה. למה עשו את זה? אז הרמב"ם אמר, משום עיגון, כדי לא לאמלל אישה נבחית שתהיה תקועה בליבן אם לא נכשיר את הגט הזה. אז מכשירים. גט פסול דאורייתא, אי אפשר להכשיר בגלל הסיבה כזאת. אבל גט פסול דרבנן אפשר להכשיר, אני לא רציתי להחמיר יותר מדי. זה סך הכל, הצורך בחתימה על גט הוא לטובת האישה. משום תיקון עולם כדי לעזור לה להתחתן. אז שלא נשתמש בזה כדי לגרום לבעיה. אז ויתרו, הם אמרו והם אמרו, הם החמירו והם הכילו. אז זאת הסוגיה של עדים שלא יודעים לחתום. דרך אגב, הסברנו גם את הסוגיה, כי זה פשוט. עדים שלא יודעים לקרות, צריכים לקרוא להם. הראשונים שואלים על הדין הזה, עדים שלא יודעים לקרות, הם שואלים שאלה, אבל זה עד מפי עד. עדים אחרים קוראים להם, ואז הם חותמים, אז זה דומה לעד מפי עד. עונים הראשונים, כולם, מה פתאום אתה לא הבנת כלום? השאלה הזאת איננה שאלה. מה זה עד מפי עד? עד מפי עד זה איפה שאני מעיד שכך וכך קרה. איך אני יודע שכך כך קרה? לא ראיתי, מישהו אחר סיפר לי. עדים שכתובים על הגט, מה תוכן עדותם? שהאישה מגורשת. את זה הם לא שומעים מהעדים שקוראים להם. את זה הם שמעו מהבעל. הבעל אמר להם לחתום. הם יודעים שהבעל אמר להם לחתום. הבעל אמר, אני מגריש את אשתי, תחתמו. אז זה עדות ישירה. בלשון של הרשב"א זה גילוי מילתא בעלמא. כדי שהם יעידו את מה שהם יעידו, אני צריך שהם ידעו מה הם חותמים. אבל זה לא תוכן עדותם. הם לא מעידים שפלוני אמר לי שהאישה מגורשת. הם מעידים ש פלוני גרש את אשתו. איך אני יודע שהם מעידים את זה? הם לא כאן, זה רק חתימה שלהם. אז אני צריך לדעת שהם חתמו ביודעין. אז הם יודעים. איך הם יודעים? זה לא מעניין אותי. לא איך הם יודעים איך הוא גרש. איך הם יודעים שהמסמך הזה אומר שהוא גרש. אז זה גילוי מילתא בעלמא. הנקודה היחידה שהסיק את הרשב"א, זה שהרשב"א הבין, הוא דייק מהתוספות בדף ת' שקוראים לפניהם צריכים שניים שיקרו לפניהם. הגמרא אומרת במפורש, בחלק שיבוא עוד מעט, שרב נחמן היה שמח על הספרא דדייני שלו. התוספות אומר, או שניים, או מקרה קיצוני שרב נחמן שהיה דיין וקרוב של הריש קלוטה, ואדם שפחדו ממנו, והיה לו ספרא דדייני שהוא מאוד שמח עליו, וגם פחד לשקר לו, אז הוא שמח גם על אדם אחד. אבל הרשב"א הבין שהסטנדרט הוא באמת שני עדים. הרשב"א אומר, לא צריכים שני עדים. זה לא עדות בכלל. זה רק גילוי מילתא בעלמא. הם לא מעידים, הם מספרים לו מה כתוב פה, ואחר כך הם לא מעידים זה מה שכתוב. איך בית דין יודעים זה מה שכתוב? בית דין קוראים את זה בעצמם. העדים החותמים לא מעידים שכך כתוב, העדים החותמים מעידים שפלוני גרש. אז הם צריכים לדעת מה שכתוב פה, אז הם יודעים. מישהו אמיתי סיפר להם, אז הם יודעים, אז הם יכולים לחתום. לכאורה הוא צודק, ספרת התוספות, אם זה דיוק הוא נכון, שפת תוספות באמת הורי שניים, זה מאוד קשה. כנראה שתוספות אומר, בדברים חמורים כמו גיטין שצריכים שני עדים, אז כל מה שדורש ידע, צריך להיות ידע ברמה שהתורה קורא לזה ידע. אז כמו שהתורה לא מאפשרת לדיינים לדעת משהו בלי שני עדים, אז התורה לא מאפשרת ליהודים החותמים האלו לדעת מה שכתוב פה בלי שתהיה עדות כשרה בפניהם. רשב"א אומר שלא צריך, זה לא רק שצריכים אחד ולא שניים, לפי הרשב"א גם פסול עדות יכול להגיד להם. אשתו קרא לו. עבד קרא לו. אני חושב שגם גוי שנאמן. גם יש בעיה של נאמנות, אבל אם אני יודע מה זה מה שכתוב, אני יודע מה זה שכתוב. אז התוספות הוא מעניין. צריכים לחפש סברה, זה קשה מאוד לעשות סברה. העיקר הוא, אני אומר את זה במיוחד בגלל שמיקי שאל אותי לפני כן, זה יהיה מפי עד. אז הרשב"א שאל, גם אם זו שניים זה יהיה מפי עד. לא! זה בכלל לא מפי עד, זה גילוי מילתא מילה בעלמא. שאלות, אני חוזר לפי הסדר. הרי שואל, הרב יכול להסביר את הפני משה. בירושלמי, אני אמרתי פירוש אחד, יש את הפירוש של התוספות, שדומה מאוד מה שאני אמרתי, בעיה של קיום בחותמיו. הפני משה לומד וריאציה של ספרות אחרות. זה לא, אין שם חידוש למדני. זה בעיה של הקריאה. אני צריך לבדוק, אני לא זוכר את זה בדיוק. הפני משה לומד שהשאלה וכי כתב יד אנשי ראשונים הוא, זה כשהם חותמים על ראש עם אותיות שנעשה בראשונה וכתב אגבי כתב ולא כלום הוא. דבר שהוא סביר ב דיוגה בסיקרה, אני לא מבין איך אפשר לעשות את זה. בדיוגה, אני מבין מה שאומר. כמו שאומר, שבהבה מין עמדו כמו רשי, מסקנה כמו התוספות. הרמין היה שמקרין זה רק ראש מין, הוא אמר את זה לפני כן. זה מה שכותב דבי המתחיל, מקריה מסרט, זה לשון של רשי. הוא רק עשה חריץ, וחריץ זה כתב. אז הגמרא אומרת שדיו על גבי חריץ, זה כמו דיו על גבי דיו. אז בעצם זו שאלה רבי יוחנן, איך הוא אמר? רבי יוחנן אמר ריש לקיש, דיו על גבי סקרא, זה פסול, אלא מקרין, אז אומרים לו, הלשון לא מתאים אני חושב, אומרים לו, זה גם כן דיו על גבי דיו. אז לא גבי דיו, זה דיו על גבי חריץ. הלשון, כתב יודן של ראשון, הוא דרך אחרת להגיד דיו על גבי דיו. זה לא פיזי דיו על גבי, כתב על גבי כתב. אז הגמרא שינתה לשון. אבל זה כתב על גבי כתב. והתשובה היא לא מרחיבין, מה זה מרחיבין? רושמין כל כך עמוק שזה נהיה קרע. ואז זה חור. אז חור זה לא כתב על גבי כתב. זה הפנת של הפשעי מראש. זה פשעת יפה. לדעתי לא מתאים למינים. הוא אומר שבהתחלה חשבו שזה כתב על גבי רושם. מסקנה זה שזה כתב על גבי כלום. כתב על גבי שבלונה. שזה לא על גבי. ולכן זה טוב. אבל לא מרחיבין. אני אמרתי מרחיבין, זה מרחיבין רחב, וכותבים באמצע. הוא אומר, לא, מרחיבים עד שזה ייקרה, ואז ממלאים את כל הקרע. אבל אז אתה כותב ישר על הנייר התחתון, ולא על גבי כתב, כתב אחר. פשט יפה. הרדווז, מי שרוצה לדמור ירושלמי, הרדווז יש לו פירוש שלישי או רביעי, יש לו פירוש אחר לשורה הזאת בגמרא. יש גם בעיה בהמשך הירושלמי, איך מחברים אותו. יש פירושים אחרים בירושלמי, אני משאיר לכל אחד, אם הוא רוצה, לראות את כל הפירושים האפשריים. יש פחות ארבע פירושים שאני מכיר, תוספות, מה שאני אמרתי, שזה פירוש של אחרונים אחרים, הפני משה והרדווז, הרב מסלוצק, ומן הסתם יש עוד, כי הירושלמי, ההמשך שלושה מאוד קשה לקרוא. מיקי, אבל עובדה שגם עד אחד, אם אתה קשר אף לתוספות, וכאן שלא צריך ידיע ידיע קשרה, אתה אומר נקודה נכונה, אבל רשפה לא הבין ככה. הלשון, יש הבדל קצת ללשון של התוספות, ללשון של התוספות הראש. הלשון של התוספות בדפתי טור, דבימטו קוראים לתנאים וחותמים, ולא הווה אין מפי עד, שאין צריכים להעיד על עיקר המעשה, אלא שומר שכך כתוב בשטר. ובו ישניים קוראים, או אפילו יחיד כגון רב נחמן לספרי דדייני. הרשב"א הבין שתוספות אומר דרישה עקרונית לשניים, אבל יש דין שבמצבים שיש ענן צדי גבוה מאוד שהוא לא ישקר, זה שווה לשניים. האמת שהגמרא היא קצת כמו התוספות, כי זה סתם בן אדם הוא נאמן. הגמרא אומרת, לא, לא, מה פתאום? חשיר נשיקרא, רק רב נחמן וספר דדייני. ולמה רב נחמן? כי הוא קרוב למלכות. הוא חתנו של הריש גלות. זה שהוא רב חשוב, זה לא עזר. אבל הוא גם רב וגם יש לו אקדח. הוא חתנו של ריש גלות, ולכן אצלו לא משקרים. אז המשמעות קצת משמע שבעיקרון צריכים שניים. במקרה של רב נחמן וספר דדייני, זה ענן סעדי שלא משקר, זה כמו שניים. הראש כתוב הפוך. הוא אומר, מספיק, ספר דדייני של רב נחמן, או שניים, משהו פשוט, בסדר, אני צריך מישהו נאמן מאוד, לא, לא סתם איזה שמנדריק שמסתובב ברחוב. בכל מקרה, הרשב"א הבין שהתוספות הוא עקרוני. אפשר להבין את התוספות לא ככה. הוא הבין שהתוספות מדבר עקרונית על שניים, ועם משהו שהוא שווה לשניים. תשובה טובה לתוספות, הוא אף פעם לא כתב את זה. אני לא נכנס לתוספות, אני רק מאיר על הבנת הרשב"א. והרשב"א אומר שהוא לא מבין את התוספות, אז זה לא פייר. הרשב"א הבין שהתוספות דורש שתיים, הוא אומר, לא צריך. אז זו תשובה טובה, שהתוספות מעולם לא אמר אותו. אין לי סברה טובה בתוספות, אז אני מקבל את ההערה שלך, זה גם תשובה. רודד, לכאורה צריך נאמנות לגבי המקריאים, אם שניים יקריאו, אז נשמע שגרסתם זהה. נכון, נכון, זה לא, אתה אומר, זה לא דין של שניים, הפי שניים אין מיוקם דבר. זה סתם, יש כאן איזשהו חשש. חז"ל היו חשדניים. כנראה ש... למה שהיו חשדניים? בסדר, רוצים לגרש. כמו שאמרנו, הבן אדם צריך למצוא, רוצים לגרש מאוד. ופרש שאין עדים. אז אולי גם אין מישהו שידע לכתוב. אז סתם, לקחו איזה נייר. לא יודע. חשדו שלקחו איזשהו מכתב, איזשהו רומן. קראו דף, אמרו להם לכתוב. אז צריכים ידיעה טובה. נכון, שניים זה ידיעה יותר טובה מאחד, זה עובדה, לא רק בדין תורה, אלא במציאות, כי הם מאשרים, זה עצם, קיבלתי. אבל הרשב"א אומר, לא צריך, צריכים אדם שאני מאמין לו. כי אני צריך לחתום, אז עכשיו אני מאמין, איך אני יודע שאני נמצא עכשיו בישיבה? כי זה דומה לישיבה, לא קיבלתי שני עדים, אני לא יכול לסמוך על כך. איך אני יודע שאני מדבר במחשב, יש אנשים שמקשיבים לי? כי לפני שבוע זה עבד, אז גם עכשיו. בליבי יש חשד שאני מדבר עם הקיר. תמשיכו לכתוב, זה מרגיע אותי, אבל האם אני באמת מאמין שאתם קיימים? אתם לא קיימים, אתם סתם שמות על המחשב. אבל יש לי ידיעה, אז מי אומר שזה לא ידיעה? אז גם עיד אחד, אמר, לא עיד אחד, יהודי אחד. לפי הרשב"א זה אדם שלא משקר. אמר לי, אין יותר טוב מאשתי. אשתי קרא לי את הגט ואמר לי, כך כתוב, אני חותם. זה לכאורה הדין כאן. אוקיי? אז אנחנו סיימנו את החלק הזה. למדנו דיני כתב אגבי כתב. למדנו היום סוגיה, חצי סוגיה. לפי הרמב״ם, סוגיה חדשה. לא כתב אגבי כתב, אלא חתימה אגבי כתב. שהרמב״ם פסל אותו בלי שום מקור מפורש בהגמרה שלנו. המקור הוא שזה פסול בשאר שטרות. וכשר בגיטין משום איגונה. הרמב"ם מבין את המשפט הזה, הוא שהוא פסול מדינה וכשר בגיטין משום איגונה, כי בגט לא, אני לא צריך חתימה. זאת אומרת, רשב"א הבין את הגמרא הפוך. אני רוצה בזמן שנשאר לנו להעיר על סוגיה אחרת. לא רצית, מיקי? זו שאלה של דיוויד יום. איך אני יודע שום דבר? בסדר, יום היה גם לפני שבוע, לא? אתה אוהב איתו. לא דיברנו על יום לפני שבוע באיזשהו מקום, אני לא זוכר מתי. טוב, נזמין אותו לשיעור. אם הוא שואל שאלות טובות, אז הוא צריך להיות חבר בשיעור. נשמע לי יהודי, דיוויד, נשמע לי יהודי טוב. החלק הבא בגמרא, אני מדלג עליו לצורך השיעור הזה. זה שטרות, שטר הפרסה, שטר של גויים. מה הדין? במקרה, לא כך במקרה, השיעור הכתוב באימייל שנשלח היום, אני מקווה, היה כולו רק בנושא הזה. אז מי שבאמת רוצה להשלים, שמו שיעור טוב, שיעור של הרב משה טרגין בנושא הזה. האימייל של סוגיה של דף יוד, הוא רק במקרה מצוטט פה, ולכן אני פחות יותר דילגתי עליו. צריכים לקרוא אותו ולהבין אותו וזהו. אני מעוניין מה שבא מיד אחר כך. עוד נקודה שקשורה לכתב, הנושא שלנו, מה זה כתב? בשבת ובגט ובמקומות אחרים. אז יש כאן סוגיה שמתחילה קצת אחרי זה בדף. אמר שמואל. כן, אני נמצא שורה אחת מעל ההערה בצד, תוסף את הפרק ואין שם. שהוא כתוב צדדי. אמר שמואל, סוגיה חדשה עכשיו, נתן לה נייר חלק, ואמר לה, הרי זה גיטך מגורשת. דין נשמע במבט ראשון כפילי פליים. יש בסכת שלם, שמסביר איך כותבים גט. למדנו בפרק צ'י, הרי את מותר לכל אדם, ודין יבי ליחי וכו', וצריכים לחתום, וצריכים לכתוב. שמואל אמר, אני נותן נייר חלק לאישה, אומר איזה ריטה, איך היא מגורשת. טוב, זה לא יכול להיות. הוא מסביר, חשינן שמה במי מילין כתבו. מי מילין זה מי אפצה, מי אפיצין, והוא נבלע בתוך הנייר. הוא כנראה לא היה שחור מלכתחיל, זה רק אפור כזה, ולאט לאט הוא נבלע, כלומר הוא דוהה. אבל הוא נמצא, הדיו קיים, אבל הוא נבלע לתוך הכתב, ועכשיו אי אפשר לכתוב אותו. נהיה חלק אמיתי, ברור שהיא לא מגורשת. צריכים לכתוב את הגט. חיישין, אני חושב, הוא כתב את הגט. והיה שם כתב, רק שאתה ראית נהיה חלק, כי הכתב היה בלתי נראה. כלומר, מדובר בגט שכתוב בכתב בלתי נראה. היינו ילדים קטנים, היינו שולחים מכתבים כאלו, יש שיטות אחר כך איך לקרוא אותם, אבל זה דיו בלתי נראה. ולכן מגורשת. כיוון שזה חשינה, הכוונה היא כנראה שחושן לגירושין. כמו צריכים ללכת לחומרה. היא אסורה לכהן. שואל הגמרא. הרי זה גיטך בנטלתו וזרקתו לים. או לאור, או לכל דבר העבד. וחזר ואמר שטר פסים הוא, שטר אמנו הוא. מגורשת. אדם נתן גט לאישה. כלומר, מה זה, איך אני יודע? הוא נתן לה נייר עם כתב. אבל לא הצלחנו לקרוא אותו. והוא אמר איזה גיטך, ואחר כך הגט נעלם, נפל לים, נפל לאש, והבעל טוען שזה לא היה גט. פתאום הוא אומר, שיקרתי לפני כן, שטר פסם ושטר אמנו, זה כתב אחר. אז הוא לא נאמן, היא מגורשת. ולא כל המנו לאוסרה. הוא לא נאמן. לא כל המנו, הכוונה היא שהוא לא נאמן. מדייק הגמרא, איי, הוא לא נאמן. תאימא דאיק הכתב. הלק הכתב, לא. אז זה מקרה שראינו שכתוב שם משהו, רק שלא קראנו אותו. אז לא יודעים אם כתוב שם שטר אמנה או כתוב שם גט. וזהו, לא נאמן. אבל אם לא כתוב שם משהו, אז כנראה שזה לא מגורשת. אומר הגמרא, כי כאמר שמואל בתקין לי במאי דנרה. וגם שמואל התכוון שהיום הגט שלו, הגט החלק, קיים, אז בודקים אותו, יש איזשהו טיפול כימי, שהופכים עליו מאי דנרה, רש"י אומר צבע שקוראים פליילי, ומעבירים מי הצבע עליו ופולט אותיות שבעליו נראות. מוסיפים חומר אחר, וזה בדיוק נדבק לאיפה שיש את התיאו הבלוע, ועכשיו רואים שהיה שם כתב. אז זה דומה למשנה הזאת. שואל הגמרא, וכי פלט מי הווי, השתו דפלט. מה זה עוזר שאתה עושה בדיקה אחר כך? אבל לפני שבדקת לא היו שם אותיות. רק השתו דפלט, רק עכשיו אותיות יוצאות. אז איך היא מגורשת בזמן הנתינה? עונה הגמרא, כי כמה שמואל, שמואל נמי חשינן כמה. והגמרא, גם שמואל, רק אמר חשינן, זה רק ספק. מה הכוונה? אז כל הראשונים לומדים. נגיד רש"י. רש"י אומר, כי אמר שמואל נמי שמגורשת לא בסתמה, אלא בדקנה בנייר, וחשינן, שמה לא נבלו יפה, וימית אסורה לכל מחודש לאומית הבאמת. הספק גרושה היא. מה הוא אומר? אני עכשיו, יום אחרי הגירושין, מחזיק נייר חלק. אני שופך את המאי דנרה, וזה יוצא כתב מצוין. אתה שומע בסדר, אבל אם זה היה חלק, אז למה היא מגורשת? עכשיו זה גטוב, אחרי זה לא היה גטוב. לא, חשינן, אתה לא יודע מתי הדיו נבלה. מדובר מי מילין, זה דיו טוב. הוא לא מחזיק מעמד. אז הוא כתב, זה היה שחור, לפני יומיים. עכשיו זה חלק לחלוטין. מה השאלה? מה היה מעמד אתמול, לפני יום? אולי הוא לא גמר להיבלה, ולכן זה חשש גט. כלומר, מה יוצא לפי הקריאה הזאת? כוספות לומד אותו דבר. שמונה מחשין כמר, השתלו צריך אלוק מבדבק. כיני דחי לא בדקני נמי איקל מייחש. ומיובדה היא בדקני ולא פולית לב כלומו. אני חושש שהיה כתב כתוב שם אתמול. אז מה יוצא? לכל זה דבר פשוט. כל איך שלומדים ככה. באמת לתת נייר חלק שיש שם כתב סתר? לא מגורשת. טוב, צריך להיות מה שרואים. גט שאי אפשר לקרוא אותו. יש שיטה לקרוא אותו. שהופכים עליו את המינה, ואז כותבים אותו. גט שאי אפשר לקרוא אותו בעין בלתי מזוינת בזמן הנתינה, זה לא גט. אלא כאן, אני לא יודע מה המצב, כי פעם היה כאן כתב. במקרה של הגמרא, גם היום יש כתב. והכתב נבלע ויצא. אז השאלה היא, איפה היה המצב, מה היה המצב של העקומה הזאת ברגע שנתרגל. זה ספק, ולכן הספק מגורשת. אבל אם ידעת שהיה באמת חלק, הסתכלת בזמן הנתינה וראית שאין שם שום דבר, אז היא לא מגורשת. את זה לא צריכים להסביר. הגמרא אומרת דבר פשוט, כתב שבלתי נראה איננה כתב. אני רוצה להגיד, זה חידוש מסוים. טוב, בוא נחכה. הגמרא אומרת שכתב שלא נראה איננו כתב. זה הפשט של כל הראשונים. הרמב"ן מביא בשם הרך פשט אחר לנקודה מסוימת. איזה נקודה? נקודת הבדיקה. לפי רש"י, רש"י אמר במפורש, איך בודקים? במאי דנרה, צבע שקוראים פלי, ומעבירים מי הצבע עליו, ופולט אותיות שבלה ונראות. כלומר, מה השיטה? אני לוקח את הנייר, עם כנראה חומר בלוע בפנים, שופכים על כולו איזשהו חומר אחר. מה קורה? דיו הבלוע סופג את החומר החדש, ועכשיו הוא נראה. ושאר הדיו נשפח, שאר המינר הנשפח. ועכשיו אתה יכול לקרוא אותו רגיל. אז מה הספק של שמואל? מה היה המצב אתמול? הרך הניח, כנראה מתוך המציאות, שהוא לא הכיר מציאות שבאותו הדרך ראשונים, שיש דרך להבליט כתב סתרים, כתב בלוע, הרך למד שהבדיקה רק מראה לי שיש שם חומר, אבל אי אפשר לקרוא את זה. כנראה זה יותר ככה, לוקחים את הנייר, הבלוע הזה, ופשוט שמים עליו מים. ואני רואה שהמים שיוצא הוא אפור ולא לבן. זה מראה שמשהו נשפח, משהו נספק ונשפח, אבל אי אפשר לקרוא את הגט. אין שיטה לקרוא את הגט. ככה לומד הרך, ככה הוא הבין כאן במציאות. אין דרך לקרוא את הגט הזה. אז לפי זה, אז מה הספק? זה מה שהרך אומר. אז מה הספק? שיטת הרך מאפשר לי להגיד ש... לכאורה זה קריאה נורמלית. הפליטה הוא רק שיש שם דיו ולא יודע מה, אז מה הספק? הספק, מה היה כתוב? כי הבן אדם, הביילים אמר, הבעל אמר, שטר המן, שטר פסים. האישה רוצה להגיד שזה גט. אנחנו עושים בדיקה, מגלים שלא היה חלק. מגלים שמשהו היה כתוב שם. עדיין לא יודע מה כתוב. אז לכן, הספק מגורשת. לו ידעתי שמה שהיה כתוב שם היה גט, אז התעבדה מגורשת, למרות שזה כתב בלתי נראה. אני אומר, לפי כל הראשונים, הספק הוא מתי זה נבלע, מתי זה היה קרי. הנחה היא שרק גט קרי הוא גט, אבל אני לא יודע אם גט היה קרי בזמן נתינה או לא. אבל לפי הרך, הספק הוא מה היה תוכן של הכתב הבלוע. אומר הגמרא, השתהו דפלט, זה לא שאלה, ולפני כן זה לא היה, ולכן זה לא גט, אלא השו דפות, עכשיו אתה יודע מה כתוב שם. אז אומר הגמרא, נכון, אבל אני לא יודע מה כתוב. אני רק יודע שהיה דיו משהו, לא יודע מה כתוב. הרך, בלי שהוא כתב את זה מפורש, מעביר אותי לעמדה שאולי כתב בלוע זה גט, בתנאי שאתה יודע מה בלוע. איך אפשר לדעת מה בלוע? לפי הרך אין דרך לדעת מה בלוע. אז לכן זה אף פעם לא יהיה גט ודאי, אלא רק גט ספק. לו יצור היה לי דרך לדעת מה בלוע שם, אז היה קשר. אם אני מצרף את הגישה הזאת, ואת המציאות ששארו שם, לא שירות מציאות של הרך, אז יצא דבר אחר, וזו שיטת הריטב"א. הריטב"א הניח שאפשר לעשות בדיקה שמגלה מה כתוב, ובכל זאת הוא אומר, ומה הספק של שמואל? שמואל חשינן כאמר. לפי כל הראשונים זה, האם זה נבלע בזמן הנתינה או לא. לפי הרך זה ספק מה היה כתוב. והריטב"א יש לו פירוש אחר. הריטב"א מאוד קשה לקריאה. לא ברור לי למה הריטב"א אומר מה שהוא אומר, אבל זה נראה די פשוט מה הוא כן אומר בשורה הזאת. אומר הריטב"א, שמואל חשינן כאמר. כלומר, שמואל ודאי לא מסף גלי, דגט ודאי, דכיוון שהבעל אומר כן, ואנו יכולים לעמוד בדבר לא משקרי, אלא דמסף גלי יכתב מובלע וכתב או לא, מספק הוא דעמד פסולה לכהן. לפי הריטב"א, שמואל מסופק האם כתב בלוע ולא נראה, הוא כתב כן או לא. כלומר, מה שפשוט לראשונים, שכתב בלוע, כתב סתר, כתב סתרים, איננו כתב, לפי הריטב"א, זה הספק של שמואל למסקנה. הוא כתב במי מילין, הספק אם לכתוב, היום זה נקרא, הייתי ילד, אז עמדו אותנו לכתוב במיץ לימון. איך זה יוצא בסוף? על ידי חום. לוקחים גפרור, ומחמים קצת את הנייר, וזה נהיה חום. ואז כשהוא מתקרר, אני חושב שהוא גם עוד פעם הופך להיות בלתי קרי. אז לפי הריטב"א, יש ספק בגמרא, ספק לשמואל, האם כתב בלוע וכתב כן או לא. מה הסברה של כתב בלוע יהיה כתב? איך יכול להיות כתב שלא קוראים? התשובה היא פשוטה, אפשר לקרוא אותו. קוראים אותו על ידי השיטה. קוראים אותו על ידי מנרה. אבל זו קריאה. אם מישהו נתן גט לאישה בכתב קטן מאוד, אי אפשר לקרוא את זה איזו בזכוכית מגדלת. נדמה לי שלשאר הראשונים זה יהיה פסול, אבל יש לי ספרה טובה, זה קשר, אפשר לקרוא את זה. אני לא יכול לקרוא במשקפיים, אז, לא, אז בשבילי זה לא כתב. אז יש כאן כתב שאפשר לקרוא אותו. אי אפשר לקרוא אותו בעין בלתי מזוינת, אבל אפשר לקרוא אותו. על ידי שיטה, נכונה? אז זה, אומר הריטב"א, הוא מסופק אם זה טוב או לא טוב. או אם הוא מסופק, זאת אומרת שיש ספרה, להגיד שהוא כן טוב. אני חושב שזו שיטה מאוד מעניינת. השאלה היא, מה זה כתב? עכשיו אני חוזר ושואל על שעה ראשונים. למה להגדיר כתב רק על ידי קריאה בעין בלתי מזוינת? אולי כתב, זה כל דבר שמעביר אינפורמציה למי שיודע, להוציא אותו. אני שואל שאלה, טוב, זה לא שאלה טובה. כן, למי שיודע, להוציא אותו. אז יש לי שיטת קריאה. זכות מגדלת, חום, מנרה. העיקר שאפשר לקרוא אותו, אפשר לקרוא אותו. כל התשובה היא ש... בסדר, זאת הגדרה. אני שואל שאלה אחרת. אני נתתי לגט, זה כתוב ב... כמעט אמרתי דיסקט. זה כתוב בדיסק און קי. אני כתבתי על המחשב, שמרתי את הקובץ בדיסק און קי, נתתי את דיסק און קי. זה קשה או לא קשה? אני חושב שזה לא קשה. אני חושב שגם הרגית ויגיד זה לא קשה. יש כאן משהו שמביא אינפורמציה, בסדר, זה לא כתב. כתב צריך להיות סימנים, לא דבר אחר. עובדה שגם אמירה לא מועילה, צריכים אמירה בנייר, אמירה בכתב. זה לא כתב, זה משהו אחר. מי שכותב ככה בשבת לא חיה. אז כאן השאלה היא, הנקודה הזאת, העיניים הבלתי מזוינת. כתב זה דבר שקוראים, הוא עובד על העיניים, על ידי זה שהוא יוצר סימנים שמזהים אותם. אז כיוון שכתב זה כתב שמעביר אינפורמציה על ידי שיטת שמעבירה אינפורמציה לעין, השאר ראשון אומרים, זה צריך להיות עין נורמלית, עין רגילה. אני די משוכנע שהם יגידו שגם זכות מגדלת לא עובדת. צריך להיות שאדם נורמלי יכול לקרוא אותו בעיניו. אחרת זה משהו אחר. זה שיטת קומוניקציה טובה, אבל היא לא, זה לא ספר בלשון של התורה. אז המקרה של הריטב"א הוא גבולי, אני חושב שהדיסק און קי לא עובד. רישום מגנטי איננו ספר. השאלה היא אם זה נקרא ספר, כי אפשר, בסופו של דבר אפשר לקרוא אותו. העין בסופו של דבר כן מקבל, אבל היינו צריכים לעזור לו. אז זאת השאלה כאן, האם, אני אומר, לפי כל הראשונים, כתב שלא נראה עכשיו, איננו כתב עכשיו. אבל לפי הריטב"א, גם לפי הריטב"א זה רק ספק. אני אומר, לפי הרך, זה יצא לי שלפי הרך זה, הרך לא כתב את זה, אבל לפי שיטת הרך, לכאורה ניתן לטעון את זה, ואחרי שקראתי את הרך, קראתי את הריטב"א, ראיתי זה משהו בדיוק מה שהוא אומר. מסף כדי לשמוע, יכתב מובלע, הווה כתב או לא. ולכן, מספק הוא נמד לפסולה לכהן. כן, שיטה מאוד מעניינת של הריטב"א. בירושלמי מופיע מקרה כזה, אני קצת ממהר עכשיו, בירושלמי מופיע מקרה כזה, לא ברור אם הירושלמי מדבר על, נכון, מדבר על גט, אבל יש ספרה שאולי מדברים בלכות שבת, וזה פשוט הוא עתק מפה. בירושלמי בתחילת המשנה הזאת, בתחילת הגמרא למשנה הזאת, יש מאמר כזה, וכתב ולא השופך. צריכים לכתוב ולא השופך. הדבר הזה לא מוצטט בבבלי. מה זה שופך? אז אומר, מסביר הירושלמי אחר כך. כגון הדין דינרה, מן, איפה זה? לא השופך, אמר רב חייא בר בא, אילן בדי מדינחה ארימן, הבני המזרח הארומים, סגין וחד חד מנהון, באי משלחה כתב מסתירין לחברי, רוצה לשלוח צו סתר, צו מסתורי, הכוון מסתורי, הפירוש הוא סתר. לחברו, הוא כתב במימילן, והכנה מקבל כתבי שופך דיו שאין בו אפיץ, והוא קולט מקום הכתב. כן? אז אני כותב במימילן, וזה נעלם, זה לא כתוב בכלל, וכשאתה מקבל אותו, אתה שופך. אז השפיכה הזאת לא נחשבת לכתיבה. שם היא כנראה באמת סבור שהכתיבה המקורית איננה כתב, כי זה הוא עשה בצורה נורמלית. צריכים לכתוב ככה, ולא לכתוב על ידי שפיכה. אבל בכל מקרה, בישראל יש דבר כזה שבו שני אנשים, אחד כותב ולא נראים, השני מראה אותו אבל לא כתב. על פי זה רצו, יש איזו ספרה שירושלמי בעצם הוא בדין בשבת ולא דין בכתב, יש לנו מקרה פשוט כזה, לא המקרה הזה, היה לנו מקרה, היום זה כבר לא קיים. מקווה שאתם קצת יותר מבוגרים, מה תצא לשיעור, צריך להסביר להם מה זה. היה דבר שפעם היה נקרא פילם. אני מצלם, שום דבר לא נראה על הפילם. מפתחים על ידי שפיכה, ואז זה יוצא. אם מותר לצלם בשבת, יותר נכון, אם חייבים מישהו מנסים בשבת, אם חייב מישהו מפתח. לכל רגע שניהם לא יכולים להתחייבים, רק אחד מהם. בסופו של דבר, צילום, בסופו של דבר זה סוג של כותב. רישום, לצייר ציור זה גם כותב. אז כאן אני יצרתי כתיבה בשבת, אבל מי יצר אותו? המצלם שלא ראינו מה שהוא עשה? או השופך שהוא עשה את זה בצורה, הוא לא קבע את הצורה, הוא רק גרם לצורה התמונה שמה לבלוט. כן? אז זה ירושלמי. הריטב"א יש לו ספק אם כתב המובלע בכתב בלי לפתח אותו. כיוון שאפשר לפתח אותו, אז זה כבר כתב. מה התכוונת? אני לא הבנתי את מה שכתבת, מיקי. טוב, נקרא, כתבת הרבה, אז אני צריך לחזור קצת, לראות. בהתחלה. תיאור של הרך, שואל מיקי, כמעט זה היה לברייתא ממנה הקשו על שמואל. הבא טוען שזה גט, ולאחר הנתינה אי אפשר לקרוא מה יש בו, אך ברור שהיה כתוב משהו. נכון, נכון. אבל שם יודעים מה היה, שם זה ברור שהיה כתוב משהו באותו זמן. כן? והרך מדבר על כך שהיום אני בטוח שהיה כתוב פה משהו בזמן הכתיבה, אבל לא יודעים אם היה כאן משהו בזמן הנתינה. וכיוון שהרך מסביר שהספק הוא מה היה כתוב ולא מתי היה כתוב, לכן זה אפשר לי להגיד שגם אם בטוח שמשהו היה כתוב, בטוח אם משהו לא היה כתוב באותו שעה, אבל מה שלא היה כתוב היה גט, אז זה יהיה קשר. זה לא כתוב ברך, זה אפשר ברך. בריטב"א זה באמת כתוב. כתבת בהמשך, לריב זו שאלה בדין ולא במציאות. אולי זה בעצם הריטב"א. אני לא הבנתי למה אתה מתכוון. מה כתוב בריף? הריף מביא את הדיון הזה בגמרא, כמו שהוא כתוב. טוב, שנייה, אנחנו נחזור. אני רוצה לסיים, בריטב"א, הריטב"א הוא קשה לקרוא, אני לא קראתי את כל הריטב"א. יש כאן, הריטב"א אומר שהשאלת הגמרא, והשו דפדיטור, וכתב מובלע זה לא כתב, והתשובה היא, זה ספק. איך תפרנו את תחושת השאלה? בסוף, הריטב"א אומר, כך פיריש רבנו, זה אומר הראה, רבו, סוף ציטוט. ועל זה הריטב"א מוסיף משפט, והוא כשהכתיבה ניכרת לשעתה. מה שהראה אמר, שיש ספק אם כתב או לא וכתב או לא, זה רק אם הכתיבה ניכרת לשעתה. מה הוא רוצה להגיד? לוגית, יש שלוש זמנים שיכולים להיות השעתה. כי יש שלוש שעות חשובות. כתיבה, נתינה או בדיקה. אם זה בדיקה, אז הוא לא אומר כלום. הוא אומר מה שגם הוא אומרת. מתי אני כתב, הוא אומר נקודה חשובה, מתי אני אומר שהכתב בלוע הוא כתב? זה הסבר שאני נתתי. רק אם עכשיו זה ניכר, כלומר יש דרך להבליט אותו. אם אני כתבתי כתב ואין שום דרך לקרוא אותו, זה בטח לא כתב. אם כתבתי כתב בלוע, אבל השתה, כלומר בשייטה, באיזשהו שעה, יש דרך להבליט אותו, אז הוא גם כתב לפניכם. אם זה הפשט בריטב"א, הוא אומר בדיוק מה שאני אמרתי. יש אפשרות אחרת בריטב"א, שאני חושב שהוא אפשרות מעניינת, שלשעתה זה שעת הכתיבה. הריטב"א אומר, זה לא נכון שכתב סתרים זה כתב. אם אני כתבתי כתב טוב, והוא נבלע, ואחר כך הוא נפלט, אז זה טוב גם בשעה שהוא היה נבלע. זה עדיין חידוש גדול מאוד, אבל כדי שזה יחשב לדיו, הוא צריך להיות פעם שחור. לכתוב במי לימון, שאף פעם לא נורים אותו, אז זה לא. זה סביר, אני יכול להבין את החילוק הזה, אני רק לא מבין מי אמר לריטווה שזה נכון. אם הגמרא הזה היה כתוב, הייתי מסביר אותו. אבל למה הריטווה אומר את זה? מי גרם לו להגיד את זה? שלא להגיד את זה. למה זה ספרה כל כך טובה שאם כתב בלוע, אתה מסכים שכתב בלוע בכתב, מתי שלא ראו אותו. אבל דרשת שזה פעם היה כתב יותר ניכר. למה? לכן אני מפקפק אם זה הפשט. הבעיה היא שיש פשט שלישית, שזה אז סותר את מה שאמרנו. הבשיית הזה בשעת נתינה. למה ללמוד ככה? לא, הוא כתב לפני כן, כתב עלו או לא בכתב. אז אני אסביר בקיצור, הבעיה היא שהמשפט הזה בצוטט ברן. בלי הקלק הקודם של הריטווה. בברן אין שום ספק שהוא מדבר על שעת נתינה. אז אולי הוא רק גנב את המשפט הזה מהריטווה, אבל זה גרם לי לבדוק את הריטווה מחדש, אולי הריטווה אומר משהו אחר, ואני אסביר בקיצור נמרץ, כי זה לא נכנס 100% למילים, אבל באמת יש בעיה במילים של הריטווה. כשהרב זצ"ל לימד את הסוגיה הזאת, אז הוא שאל שאלה פשוטה מאוד, על, גם על הפשט של השאר הראשונים. השאר הראשונים אומרים שאני כתבתי במי מילין, וזה לאט לאט נבלע, אם זה לא נבלע לגמרי בשעת נתינה, זה יהיה טוב, אבל לא יודעים מתי זה נבלע. הוא שאל, מה? מדובר בכתב שלא מתקיים. המשנה אמרה, המשנה שלנו אמרה, אם כותבים בכתב שלא מתקיים, זה לא כתב, רק כתב המתקיים הוא כתב. אז אם אתה מסכים איתי שער הראשונים, שכתב שלא רואים הוא לא כתב, אז גם כתב שכן רואים, אבל עוד מעט לא יראו, הוא גם לא כתב. כלומר, המשנה מדברת על כתב שמתפזר, הוא כתב באפר, והיום זה לא קיים. אבל לפי שיטתכם זה אותו דבר, הכתב הזה לא התפזר, הוא נבלע. אבל כתב הבלוע הוא לא כתב, אז גם כתב שלא בלוע הוא לא כתב. כי זה לא מתקיים לאורך, לאורך זמן. זאת הייתה שאלת הרב זצ"ל, והוא לא ענה. הוא אמר דברים, זה לא הייתה תשובה. לא הייתה לו תשובה. אז חשבתי שאולי הריטווה עונה על השאלה הזאת. אבל לא כמו שחשבנו. הביטוי כתב בלוע וכתב, לא שכתב בלוע וכתב, וזה קשה לתת לה. כתב בלוע הוא חפצה של כתב. זה לא נקרא דבר שלא מתקיים. ואם אם תפלוט אותו אחר כך, הוא יהיה כשר. אבל מתי שלא רואים אותו, אז הוא לא כשר. הוא כתב, אבל הוא לא כשר. למה הוא כתב? כי הוא שם. ואפשר גם להוציא אותו ולקרוא אותו. אבל למה הוא לא כשר עכשיו? כי בואו נחשוב. אני אמרתי, מי שהיה איתנו בלימוד פרק 9, צריך מיד לזאת את הסברה, וכיוון שאני מתכוון לשמש בסברה הזאת הרבה בחודשים הקרובים, אז זה כדאי לחזור עליו. מה זה גט? הוא לא רק כתב. הכתב הזה הוא דיבור. הבעל מדבר עם האישה ואומר לה, הרי את מותר לכל אדם, אבל איך הוא מדבר? לא בעל פה, אלא בכתב. הוא שולח למכתב. לשלוח למכתב שאי אפשר לראות את האותיות, אז אולי זה כתב. זה חצה שרגעת, אבל הכתב הזה לא מדבר איתה. היא לא צריכה בפועל לקרוא. אני צריך לגלל את האמת. אישה לא צריכה לקרוא את הגט. צריכה להיות ראויה לקריאה. אם אני שולח למכתב, אני דיברתי איתך. זה שלא קראת, כן קראת, זה בעיה אחרת. אבל צריך להיות ראוי לקריאה. אז אם אני נותן גט לאישה שכתוב בכתב סתרים, אז הכתבה חידש, או הוא הסתפק. האם זה נקרא חצה של כתב או לא? למה היא נפקמינה? לא לתת לה. הנפקמינה הוא, אם נתת לה בזמן שעוד היה קרי, אבל עוד מעט זה לא יקרי, זה לא כתב שלא מתקיים. הכתב הזה מתקיים לעולם. מתי שאני רוצה, אני יכול לשפוך עליו מי נער ונוכל לקרוא אותו. זה אומר שכל הזמן הוא קיים. ולכן, כמו כשאר ראשונים, אם נתת לפני שזה דהה לחלוטין, זה קשר. אם נתת מתי שזה כבר דהה לחלוטין, זה לא יהיה קשר. כי לא דיברת איתה, כי לא תקשרת איתה. נתת לה גט עם כתב, אבל זה לא מספיק, הכתב לא הגיע באמת אליה. זה הגיע לידה, אבל לא הגיע כמסר. וזה מה שחשוב. ומה שהרשב"א, הריטווה כתב, ספק עם כתב, פלוע בכתב, או לא כתב, זה לגבי הממד העקרוני. כתב שמתפזר ברוח, זה לא כתב, ולכן זה כתב שלא מתקיים. כתב שנהיה בלתי ניתן לקרוא, זה כן כתב. וחשבתי, זו הכוונה שלו, והוא שהכתיבה ניכרת לשעתה. שהכתב הבלוע הזה עוד היה ניכר בשעת הנתינה ואחר כך דה אז זה אני מכשיר. אם זה ניתן בשעה שהייתה ניכרת. תשאל אותי שאלה הבאה, זה כתב שלא מתקיים? ספק. האם כתב עלוע בכתב? כן או לא? אולי כן, אולי לא. וזה פשט אחר בריטווה. זה לא כל כך קל לקרוא את זה לפני כן, אבל אני חושב זה אפשרי, וזה נותן לנו אפשרות לברוח ממה שאולי, בעיני רוב הראשונים בטח, יהיה מסקנה מאוד תמועה. אני דווקא אוהב את המסקנה הזאת, אבל ברור שרוב הראשונים חושבים שזה בלתי אפשרי. איך אפשר לקרוא נייר חלק? הוא חלק לעין? כתב. כתב זה דבר שנראה לעין. לראשונים זה פשוט, ואם אתה לא אוהב את האפשרות האחרת, אז אפשר גם להציל את הריטווה ולהגיד שהוא התכוון למשהו אחר. ומילא תירצתי את הקושיה של הרב זצל לגבי לא כתב בלוע, אלא כתב שעומד להיבלה, שהוא חשב צריך להיות אותו דבר. זאת הסוגיה הזאת. הסוגיה שהחלק השני שלמדנו היום הוא מאוד קשור לסוגיה המקורית שלנו. מה זה הגדרת כתב? אז למדנו שמיים זה לא כתב. וסיקרה זה כן כתב, ודיו זה גם כתב, ודיו זה כתב יותר טוב מסיקרה. ודיו אגבי דיו, שאלה, כתב העליון אבי כתב, כתב התחתון לא אבי כתב, אז כאן למדנו דין הפוך. שתי שכבות של דיו, השאלה מה עם הכתב? כאן יש לי אפס שכבה של דיו, יש לי דיו שהוא לא שחור ולא אדום. יש לי דיו שהוא לבן, אבל הוא לא מים. הוא כתב בלוע. אז זה השלים יפה את השאלה שלנו, מה הגדרת כתב בכל צורה כולה? אני חושב שהשאלה הזאת היא בשבת. אם הריטב"א אומר שכתב בלוע וכתב, לפי פירושי המקורי, באמת לבלוע וכתב, אז יהיה אסור לכתוב בכתב בלוע בשבת. תלוי בתוספת, הוא שהיה ניכר בשעתה. בלי התוספת, אם נסביר אותו כמו הפירוש הראשון, שהיא ניכרת עכשיו, אז כן, כתב שאפשר להוציא אותו, גם אם בזמנו זה היה ממש מי לימון, כתבת בכתב שאף פעם לא היה ניתן לקרוא, אבל ניתן לקרוא אותו על ידי פליטה, אז זה כתב. ואז אולי זה אסור גם, לכן זה אסור גם בשבת. כלומר, יאסור לצלם בסרט בשבת, כי יש שם רישום, רק שלא רואים אותו. הוא יוצא על ידי טיפול. בעיקרון זה שאלה גם בשבת, גם בגט, גם בכל מקום. תלוי בתוספת שהריטב"א הוסיף, אם הריטב"א באמת התכוון למה שאמרתי, או הרך התכוון למה שאמרתי ברך. אבל כל הראשונים בשולחן ערוך זה לא מוזכר, הפשט הפשוט הוא שכתב בלוע אינו כתב בכלל, ושאלת הגמרא היא, אם כתב היה קיים והוא נבלע, ואני לא יודע מתי, אז חשינה שאולי אישה קיבלה את זה לפני שזה נבלע לחלוטין, כמו שרש"י אומר, לא נבלע לחלוטין, לא נבלעו יפה, ואז ילודין של כתב קשר. יש השלכות לשאלה הזאת בכמה תחומים. יש דין בגמרא בבבא בתרא, יש לי כתובה או שטר אחר, והחתימות דוהות. אז מה עושים? עוד מעט זה לא יהיה שווה לי כלום, אני אפסיד כסף. אז לפני שזה דוהה, כתוב בגמרא, רצינו את הדין, והם יכתבו לך שטר חדש. רק בדין יכול לעשות את זה. לפי שכתוב בריטב"א, יכול להיות שזה אין בעיה בכלל. תן לו לידות. היום יש תמיד שיטות שאפשר לקרוא את זה. בחומרים, או אנחנו יודעים, כתבי הגניזה, או כתבי מגילות ים המלח. אז מטפלים בהם באוטר אדום, באוטר סגול, אני לא יודע מה מצליחים לקרוא. אז יש לי שטר, הכל דה, אי אפשר לקרוא אותו. אפשר לקרוא אותו, לפי הריטב"א. טוב, זה רק יספק בריטב"א. אולי זה קשר, כי למרות שאתה לא רואה אותו, אתה לא יכול לקרוא אותו, בית הדין יוכל לקרוא אותו. יתנו אותו למכון לזיהוי כתבי יד, הם ישימו עליו אור מסוים, ישימו עליו חומרים מסוימים, וזה יהיה קרי כמו חדש. אז מה הבעיה? החתימות קשרות והשטר קשר, לפי הרעיון הזה של הריטב"א, שהוא עצמו הסתפק בו, או מה ששמו הסתפק בו, יכול להיות שזה קשר. זה כתב. כתב בשבת, כתב בשטרות, כתב בחתימות, כתב בגט. אולי זה טוב, ואולי נגיד שלא. שטר צריך להיות ספר, צריך להיות דוקומנט, הוא צריך להיות דבר שאנשים יכולים לקרוא כמו שקוראים, בעיניים. לא שאפשר לגלות מה פעם היה כתוב. אבל היום זה לא כתוב. ולכן זה לא מסמך עם דיני שטרות. זה הפשט של רוב הראשונים. טוב, חוץ מזה למדנו את החלק הראשון, למדנו עוד דינים, צריכים לקרוא להם, ופחות או יותר למדנו את רוב העמוד הזה. שבוע הבא אנחנו נשלים את הגמרא, קודם כל מקרה קצר של האישה צריכה, או קוראים את הגט בזמן נתינה, נגיד כמה מילים על זה, אחר כך מקרה מאוד מעניין, שהגמרא שואלת, האם ספר תורה קשר לגט? אדם לקח ספר תורה, נתן צד אשתו, גמר איזה גיטך. איך אפשר לדבר כזה? כי פרשת גיטין כתוב בספר תורה. אומר גמרא זה לא טוב, אבל הסיבה שזה לא טוב, זה עניין אותנו. יש כאן תוספות לגבי לשמה, תוספות מאוד מעניין. האם סתם הזה לשמה? השפעה למגילת סוטה, גמרא בעירובין דף י"ג. ואחר כך התוספות שצריכים, הסוגיה שאומר, צריכים שמו ושמה בתוך הגט. בספר תורה לא כתוב שמו ושמה. השאלה אם זה אמת או נכון, ולמה צריכים שמו ושמה, יש כאן מחלוקת ראשונים בנושא הזה, זה יש שתי סוגיותינו, לשבוע הבא. מעין שאלות, אז גמרנו להיום. שאלות או הערות או משהו אחר. לילה טוב לכולם.